ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה, שאותה אנחנו משתדלים לשדר בתדר אחר, עם שיח עם ועל נשים שיש ביכולתם ובהמתחתם, הרבה מאוד ידע וניסיון שיכול גם להרבות בנו דעת, גם להרחיב את הלב, וגם לעזור לנו להיות אנשים טובים יותר עם חשיבה טובה. כמדי שבוע המתחתנו מלאה השבוע, אנחנו נדבר בתוכניתנו גם על יום הכיפורים שממש על המפתן, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנכיר תודה וטוב למי שמאפשר אותה. אסף נבורך הוא מפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי ואילי זק, ובדיגיטל גיא רביב. תודה לכולם, ואנחנו שמחים ממש לפתוח את התוכנית עם הרב שי פירון מתנועת פנימה, שר החינוך לשעבר ועוד הרבה מאוד תארים. ערב טוב לך הרב פירון ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יבית.
אז איתך אנחנו רוצים לדבר על יום הכיפורים, ונדמה שאחרי התקופה הזאת שכל יום מעפילים בו לשיאים חדשים במרכאות כפולות ומכופלות, אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהמסורת היהודית על הימים האלה שבהם אנחנו נמצאים? ואיך מתרגמים את כל ערכי החג למהלכים שאולי יכולים לעזור לכולנו לצלוח את התקופה הזו?
אז בואו באמת נעשה איזשהו מסע. אנחנו מתחילים את יום הכיפורים בתפילת כל נדרי. תפילת כל נדרי בעצם אומרת שני דברים מדהימים, לא יודע אם חשבנו עליהם בפירוש הזה. אנחנו מתחילים את זה במילים על דעת המקום ועל דעת הזמן, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מי זה העבריין? מי זה העבריין? מה, אני עכשיו עומד ואומר, זה שיושב לידי, מאחוריי, מלפניי, הוא עבריין? אלא המילה עבריינים היא עם מי שמעבר לי, מי שזה לא אני. האנשים שאני כל הזמן חושב שהם בצד השני, האנשים שאני כל הזמן חושב שהם לא איתי באותו צד, הם לא איתי באותה עמדה. ומה אני אומר בתפילה הזאת? אני מבקש להתיר את כל הנדרים, את כל מה שחשבתי עליך ואת כל מה שאמרתי עליך. ואני מבקש גם להתיר את עצמי, מהנדרים של עצמי, מהעובדה שהפכתי להיות שבוי בבית הסוהר של העמדות שלי, שבוי בבית הסוהר של המחשבות שלי. תשחרר אותי, ריבונו של עולם. אני רוצה להיות אדם חדש, רענן. אני רוצה להסתכל על מי שמעבר. אני רוצה לבחון את הכל מחדש. אני רוצה להיות פתוח לעמדות חדשות, לדעות אחרות, לאנשים אחרים. אז זה קודם כל, ככה מתחיל יום הכיפורים, ככה הוא מתחיל. אחר כך אנחנו בעצם עושים שלושה דברים מאוד מאוד מעניינים. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו צמים. מה בעצם אנחנו רוצים לומר? אנחנו רגע רוצים להשתחרר מהצרכים הגופניים שלנו. אנחנו רוצים יום אחד להיות דומים עד כמה שניתן למלאכים, לא להיות נקרא לזה קשורים בשגרות הגופניות שלנו, בארוחות, בתרחה להכנת הארוחות, בקניות, באלה ואחד דברים. אנחנו רוצים רגע אחד להתנתק מהצד החומרי, ולהתחבר מהצרכים הבסיסיים שלנו, ולרגע אחד לנסות להיות מלאך. מה זה מלאך? מלאך זה מי שמסתכל על המציאות מלמעלה. מלאך זה מי שמסתכל על המציאות לא מתוך העיניים, גובה העיניים שלנו כבני אדם. הרבה פעמים כשאני יושב במקום מסוים, אני רואה את הרגליים של הזולת, את הצוואר של הזולת, ועכשיו יש לי אפשרות להסתכל על כולם מלמעלה, וכשאני מסתכל מלמעלה, אני רואה שבני האדם הם כל כך טובים, ואני רואה שיש אנשים שלא הכרתי, ואני נורא רוצה לפגוש בהם. זה הדבר השני שאנחנו עושים, דמים למלאכים. לכן יש גם מנהג ללבוש ביום הכיפורים בגדים בצבע לבן. אנחנו רוצים להיות דומים למלאכים. בדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו מתוודים, אומרים את נוסח הוידוי. עכשיו תראי, בנוסח הוידוי יש משהו נורא מוזר. אנחנו אומרים בלשון רבים את הנוסח של, שבנוי על פי כל אותיות האלף בית. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, העבינו, הרשנו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, יעצנו רע, כיזבנו, לצנו, וכן הלאה והלאה. עכשיו, נורא מטרידה אותי הנקודה הזאת. מה, א', לא עשיתי את הכל, לא עשיתי את כל זה, אני מצטער, אני עשיתי הרבה דברים לא טובים, אבל לא עשיתי את כל הרשימה הזאת. הדבר השני, מעבר לכך, זה העובדה של למה בלשון רבים. בואו תתוודא אתה, אז אני אגיד לך מה הסוד הגדול. פעם, כשבית המקדש חרב, בני אדם לא היו מתוודים. רק הכהן הגדול היה נכנס לבין קודשי הקודשים, והוא היה אומר בשם כל ישראל, בשם כולם, אשמנו, בגדנו, גזלנו. ועכשיו אין לנו בית מקדש, ואין לנו כהן גדול. כן. אני הכהן הגדול החדש, יהודית, את הכהנת הגדולה. את לוקחת אחריות את כולם. את אומרת, אין בית מקדש ואין כהן גדול, אני אמלא את מקומו. אני מוכנה עכשיו להיות שליחה של כולם. אשמנו, בגדנו, גזלנו, ואני שעומד לידך מה אני אומר, גם אני רוצה להיות כהן גדול. והשכן ממול מה הוא אומר, גם אני רוצה להיות גדול. מה כולם עושים? כולם לוקחים אחריות. כולם לוקחים אחריות כן. על כולם. אלה שלושת הנקודות המרכזיות. אנחנו משתחררים מהנדרים ורוצים לעמוד עם מי שמעבר לי, אנחנו משתחררים מהגוף ורוצים להסתכל מלמעלה כמו מלאך, ואנחנו כמו כהן גדול שליחים של כולם.
אתה יודע, לימדת ממש תפיסה רחבה ומאוד מעניינת על יום הכיפורים. אתה יכול לנסות לחבר את זה למה זה יום הכיפורים בעבורך, ומשהו על הדרך האישית והפרטית שבה אתה מכין את עצמך לחג, ואיך אתה את כל זה מטמיע במהלכו?
תראי, קצת אינטימי, אבל אני אשתף אותך. לי יש מנהג אישי כבר הרבה מאוד שנים, שמעבר לתענית הגוף שאני עושה אותה ביום כיפור, כמו שכולם עושים, אני ביום כיפור עושה תענית דיבור. Mm-hmm. אני לא אומר מילה שהיא לא קשורה או לתפילות או לוידוי. אני לא אומר מילה כל היום הזה. מילה.
וואו.
אני סותם את הפה מהרגע שזה נכנס, מה שאני לא חייב לומר, או לצורך תפילה, או לצורך דרשות שאני נושא, או דברים כאלה במסגרת העבודתי הרבנית, אני לא מדבר, אני פשוט לא מדבר, אני בתענית דיבור. ואני חושב שזה משהו שאני לקחתי על עצמי, בגלל שהעבודה שלי כל כך קשורה במילים, אז אני קיבלתי על עצמי שביום אחד בשנה, אני פשוט שותק.
ואתה יכול לשתף מה זה עושה לך?
ניקיון, פשוט ניקיון, פשוט הרגשה של התארות, משהו שהוא לא, אני לא חושב שאני יכול להסביר מה זה עושה לי, אבל אני מרגיש שכמו שאני לא אוכל יום אחד, מכיוון שמילים זה העבודה שלי, אז אני לא עושה תענית רק מאוכל, אני עושה גם תענית מילים.
כן. וברשותך, היות והחג הזה כל כך מעבר לניקיון ולהזדקחות הזאת שאתה מדבר עליה, זה חג שמאוד מאוד מתקשר לסליחה, תיקון ופיוס. אז אם אפשר לשמוע את מה אתה חושב על סליחה, תיקון ופיוס, במיוחד בהקשר של הימים שבהם אנחנו נמצאים, שהכל כל כך מקוטב וכל כך עם סימני קריאה ושיפוטי.
אז אני אגיד גם כאן שהעברית היא עושה לנו שירות נפלא. כי אפשר להשתמש במילה חטא, כמו שאנחנו רגילים, איזה מעשה רע שאדם עשה, והוא עכשיו צריך לקחת את החטא הזה, ולבקש ממני, מאלוהים, רחמים. אבל העברית אומרת שהמילה חטא באה מהמילה החטאה. התכוונתי לטוב, זה פספוס, זה כמו בן אדם שרוצה לראות לאיזשהו מקום, והוא לא, אני תמיד צוחק על עצמי, כשהייתי חייל בטירונות, בכיוון שיש לי בעיות ראייה, אז תמיד בכל המטווחים, אלה שהיו משני הצדדים שלי, הצליחו לפגוע יותר פגיעות ממספר הכדורים שהם קיירו. אני כל הזמן, הכדורים שלי הלכו לצד ימין ועצמאל, כל הזמן החטאתי את המטרה. מה זה חטא? מה זה חטא? חטא זה אומר, האמת, היו לי כוונות טובות, אבל שיספסתי. לא אמרתי את המילה הנכונה, לא עשיתי את זה בכיוון הנכון, לא יריתי לאן שהיה צריך לראות, פגעתי במקומות שלא הייתי צריך לפגוע. אז זה מילה אחת שאני רוצה לומר. והדבר השני, רחמים. רחמים בין אדם לחברו ובין אדם למקום. מה זה רחמים? רחמים בא מהמילה רחם. אני יולד מחדש. אני לא רוצה להיות שקוע בתוך הסנאות, והכעסים והמריבות שיפיינו את היחסים שלי עם אדם או אישה כזאת או אחרת, ואני רוצה פשוט להיוולד ולהוליד מחדש רגשות של טוב וטוב.
וזה אפשרי?
קודם כל אין ברירה אחרת. מי שלא סולח, אז הוא יהיה שקוע בתוך המרירות, ובתוך, יהיו לו חיים מאוד מאוד קשים. אדם שלא יודע לצלוח, צובר כל כך הרבה כעסים, עד כדי כך שחייו הופכים להיות בלתי אפשריים. אז קודם כל נתחיל מזה, שאם אנחנו רוצים לחשוב בעומק, חיים בלי סליחה הם חיים אומללים. חיים בלי סליחה הם חיים של מוות. אדם שרוצה לחיות, חייב ללמוד לסלוח, משום שזה מה שמאפשר לו לחדש את עצמו ולחדש את הקשרים שלו.
הרב שי פירון, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה. אני תקווה שהצלחת להעביר לכל מי ששומע אותנו משהו שיעזור לעשות גם את התרת הנדרים, גם את הסליחה, וגם את אותו ניקיון והזדקחות, אם הצלחנו בזה דיינו. אז תודה רבה רבה לך, וחתימה טובה.
תודה לך, חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל, שבעזרת השם עד יום כיפור, חטופינו ישובו לביתם, וחיילינו כולם ישובו בריאים ושלמים.
אמן ואמן. הרב שי פירון, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם דוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר והפסיכולוגיה החברתית. ערב טוב לך יאיר, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית.
ואנחנו רוצים לדבר איתך על הדרך שבה מצליחים לשמור את האופטימיות גם בתקופות של משבר, ונדמה לי שבימים אלה שמאוד מאוד קשה להתחזק את האופטימיות ואת התקווה, אנחנו צריכים את זה יותר מתמיד. אז הבמה היא שלך.
כן, אז קודם כל אני מרגיש שלא רק שקשה לתחזק את האופטימיות, אנחנו בסוג של חוסר אונים נרכש, נכון? כל הזמן יש לנו תקוות ואכזבות, אנחנו מצפים לעסקה והחזרת החטופים, ובסוף אנחנו מתאכזבים, ובתקופות כאלה עוד יותר קשה להחזיק אופטימיות.
לגמרי.
אז... ואני חושב שבסופו של דבר הראייה שלנו של אופטימיות לא צריכה להיות רק איך אנחנו מנתחים את המציאות ורואים את העתיד, אלא ממש בחירה מוסרית. כלומר, סוג של אותים אל אין ברירה.
וכשאתה מדבר על בחירה מוסרית, אז אתה יכול להרחיב בנקודה הזו, איך השמירה על האופטימיות היא הופכת להיות ערך ועל שום מה?
כן, אז קודם כל אני אגיד שזה משהו שלמדתי לא רק מתיאוריות פסיכולוגיות, אלא מחוויה אישית. אני איבדתי את אחי, המשאר במלחמה, ונפגשתי המון עם משפחות שעברו דברים קשים, איבדו את האנשים הכי חשובים להם, ואחד הדברים שהכי עזרו להם היא להיות אופטימיים בשביל, להיות אופטימיים בשביל אנשים אחרים, להיות אופטימיים בשביל המשפחה, חברים, כלומר, הם מבחינתם רצו לעצור הכל, כן, ולהתכנס בתוך הצער והכאב שלהם, ולמרות זאת הם החזיקו אופטימיות כבחירה מוסרית, בשביל הסביבה, בשביל החברה. זה משהו שממש נתן להם משמעות והחזיק אותם.
מעניין. אז אתה אומר שהבחינה המוסרית היא בדיוק כדי שאפשר יהיה לאפשר לסובבים להתמודד גם עם ההשלכות של המשברים?
נכון, נכון. כלומר, לראות לא רק את עצמי ואת האופן שאני אישית, אני הקטן, רואה את המציאות, אלא להגיד, יש לי תפקיד, יש לי תפקיד בחברה, והבחירה שלי באופטימיות או בפסימיות בסוף תכריע איך לא רק אני אתמודד עם המשבר, אלא איך אנשים מסביבי יתמודדו. ואני חושב שהיום אנחנו במצב כל כך קשה, שאנחנו, אין לנו ברירה, אלא לבחור באופטימיות, אחרת אנחנו נשקע לייאוש, נהיה הרבה יותר פסיביים.
אז יש משהו בלשמר את האופטימיות שאם עוברים איזשהו רף של אכזבה ושל ייאוש, אז קשה לחזור משם?
מאוד, מאוד. אני כתבתי את הספר מתוך באמת משבר אישי, משבר לאומי, ואומרים שאדם, נכון, כותבת שחסר לו.
נכון.
אז דווקא מתוך משבר האופטימיות שלי, כתבתי את הספר הזה, אבל אני חושב שיש משהו שהוא יותר חזק בבחירה באופטימיות דווקא שקשה, אולי אפילו יותר מוסרי.
וזה?
שכשאנחנו רואים אנשים, אני לפני החג נפגשתי עם מרים פרץ.
כן.
ועם עוד הורים שכולים, וכשאת רואה את האנשים האלה, למרות כל מה שהם עברו, מצליחים לשמור על אופטימיות, את אומרת מי אני שאני לא אתנהג ככה, או שאני ארשה לעצמי לשקוע בייאוש. כלומר, הם ממש נותנים לנו דוגמה שגם כשקשה אפשר לבחור בתקווה, אפשר לבחור בראייה בונה של המציאות.
משהו לסיום ולקראת יום הכיפורים והימים האלה שבהם אנחנו נמצאים?
כן, אז אני חושב דווקא בימים שסליחה, אני מדבר על אופטימיות כבחירה מוסרית, ואולי על אופטימיות אפילו כחובה מוסרית, אבל צריך לדעת לסלוח לעצמנו גם כשאנחנו שוקעים, גם כשאנחנו נופלים לייאוש, זה קורה לפעמים. אני באמת נע בין ייאוש לתקווה, אני מנסה לבחור בתקווה, אבל לא תמיד מצליח, לא כל יום מצליח, ואני חושב שצריך להיות סלחנים לגבי עצמנו, גם כשאנחנו נופלים.
דוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר והפסיכולוגיה החברתית, תודה רבה. תודה רבה על הדברים הללו, ושתמשיך להיות, להדהד את הקול הזה שכנראה כל כך הרבה זקוקים לו. שתהיה חתימה טובה. תודה רבה.
תודה רבה, חתימה טובה.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להכיר ולהזכיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם, עשייתם, קיימת, מהדהדת ומאוד משמעותית. והיום אנחנו מבקשים לדבר על שמעון פרס, נשיא מדינה, ראש ממשלה, והרבה מאוד תארים, שהלך לעולמו היום לפני 9 שנים. ואנחנו מבקשים לדבר על שמעון פרס עם דוקטור יוסי ביילין. ערב טוב לך דוקטור יוסי ביילין, ותודה רבה שאתה
טוב.
איתנו.
תודה לכם.
אז שמעון פרס, היום בפרספקטיבה על באמת עשייה כל כך משמעותית בהרבה מאוד מהשנים של המדינה, אם הייתי מבקשת אותך לנסות לסכם את עיקרי תרומתו למדינת ישראל, אז מה היית אומר?
אני אומר שזה סיפורו של אדם שהוא מצד אחד מר ביטחון, שאנחנו חייבים לו לא מעט על מה שהוא עשה כאיש משרד הביטחון, ממנכ״ל עד סגן שר, עד שר הביטחון. אני חושב שרבים יודעים על מה מדובר. ומצד שני, אדם שהבין שהשלום לא עומד מול הביטחון, אלא שהשלום הוא חלק מהביטחון, והביטחון הוא חלק מהשלום. מה שלא מובן היום בכלל. זאת אומרת, היום בנהגה, אפילו גם בקרב היותר שפויים בממשלה הזו, הדיבור שלהם הוא כזה, שאם אתה הולך לכיוון של שלום או פשרה, זה בהכרח על חשבון הביטחון. הם לא מבינים, פשוט לא מבינים, שהחלק ניכר מהמאמצים לשלום, זה בעצם זה מאמצים לביטחון. ושהביטחון, הביטחון הוא, הוא לא דבר שעומד נפרד, הרעיון שאפשר לעמוד בנפרד עם נשק ועל חרבנו נחיה ולעשות שלום, הוא לא רוצה.
אני ברשותך הייתי שמחה למקד את השיח המוכיר טוב הזה על שמעון פרס, דווקא בנדבכים האישיותיים ופחות בחלקים הפוליטיים. אז אם הייתי שואלת אותך, מה לדעתך היה ייחודו כמנהיג?
הוא קרא ספרים. הוא קרא ספרים, הוא הבין מה שהוא קורא. הוא כתב ספרים. הוא היה איש של, של עת ו, ושל דיבור. איש שהכיר את העולם, שהכיר את מנהיגי העולם. שלא הרגיש תחושת נחיתות מול האנשים החשובים ביותר בעולם, ודיבר אליהם בגובה העיניים. והיה פטריוט ישראלי אמיתי, ובשבילו המדינה לא הייתה לגמרי מובנת מאליה, הוא היה שם ליד הריסתה כשהיא הוקמה. ולכן, והוא לא כמובן היה, היה היחיד בדור הזה, כל דבר העיר את עיניו, התופעה הראשונה, הפעם הראשונה שזה ופעם הראשונה ששם, והוא לא, הוא חרד לגורלה באמת, בכל ליבו. ואני חושב שהוא חסר מאוד היום, הוא ואני, אני גם מדבר על רבין, סנו נפשו ובן זוגו. במידה רבה, שני אנשים באמת שכמם ומעלה, שלא אהבו אחד את השני, אני לא רוצה אחרי מותם פתאום לצייר ציור ורוד, חבל שהם לא הסתדרו אחד עם השני, אלא רק לקראת הרצח של, של רבין, כשרבין חיבק את פרס ואנשים השתאו לנוכח התופעה הזאת, אבל זה אנשים שבאמת ראו את העניין של המדינה, את החברה הישראלית, כדבר מרכזי בשבילם, והיה רחוק מאוד מהם לראות את זה כאיזשהו עסק, או שהוא דבר שנקנה בקלות, או לתת תפקידים לשרים שהם לא האמינו ביכולתם למלא אותם, שהתופעה כזאת לא הייתה עולה על דעתם, להיות שר זה היה בממשלותיהם, זה היה משהו מאוד מאוד נשגב, לא פשוט, אנשים עברו דרך ארוכה פוליטית ואחרת, לפני שהם היו שרים, מה שלא בדיוק קורה היום.
יש משהו שלא יודעים עליו במסגרת, או נאמר את זה אחרת, יש משהו בדימוי ובמה שדבק בו, שעושה לו, שהוא טעות, שנכון לדייק אותה?
תראי, הדברים האלה כבר דרו במשך השנים. טענו שהוא אוהב תקשורת, והוא עושה דברים לשם התקשורת, והוא לא הראשון ולא האחרון שטענו דברים כאלה. זה לא שהוא התרחק מתקשורת, אבל זה בוודאי לא הייתה, זה לא היה האינטרס המרכזי כן. שלו. ועוד הייתה טענה, אפרופו ספרים שאמרתי קודם, שהוא רק קורא את הכריכה, וזה לא היה שקר יותר גדול מזה, הוא כל כך אהב ספרים, הוא כל כך קרא ספרים, הוא לא הניח לי, במשך השנים הארוכות, שהייתי איתו בתפקידים שונים, הוא היה מבקש ממני, ואחר כך דורש ממני, לקרוא ספר שהוא כבר קרא, ואם חלילה לא קראתי, במשך כמה שבועות, את הספר שהוא נתן לי, אז נו, מה אתה אומר על הספר הזה? עוד לא קראת אותו? אז מה עשית? כאילו הייתי עם הרגליים למעלה כל הזמן.
דוקטור יוסי ביילין, תודה רבה על השיח על שמעון פרס, 9 שנים ללכתו. שיהיה לנו שבוע מבורך וגמר חתימה טובה. תודה רבה.
אמן ואמן, תודה לך.
ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם שרון הדר חורי, מנכ"לית הזמנה לשפע. שרון היא סופרת, מנחה בינלאומית, שגם בשנה האחרונה הוקרה כאחד מאנשי 2025 על ידי וויינט. ערב טוב לך שרונה ותודה רבה שאת איתנו.
ערב מבורך, תודה רבה שבחרת להזמין אותי.
אז אולי נתחיל, קודם כל ברכות ושפו על הבחירה, ואולי תדייקי לנו על מה זכית לבחירה הזו.
תראה, אנשים, אני לא יכולה לדבר, להעיד על עצמי, אני רק יכולה להגיד שהדרך שאני מאפשרת בעולם מביאה לכל כך הרבה כלילות ובכזאת פשטות שזה כנראה נגע בהרבה לבבות, ולכן נבחרתי להיות אחת מאלה שהשפיעו ב-2025, על זה שיש עדיין תקווה, גם כשהמציאות כל כך מקווצת מסביב. ושיש בעצם דרך אחרת לחיות, אז זה מה שאני מאפשרת.
אז קודם כל תודה רבה גם על זה, ואת מנכ"לית של ארגון שקוראים לו הזמנה לשפע, שכששפע זה שינוי שפה ושינוי תודעה, אז אולי נתחיל במה הביא אותך לשם.
בהיבט האישי שלי זה היה בקטע שבאיזשהו שלב מאוד קיצוני בחיי בחרתי לא להמשיך לחיות. רמת הסבל בגוף שלי הייתה כל כך גבוהה, ולא היה לזה שום פתרון, לא בהיבט הקונבנציונלי ולא בהיבט המשלים, ואיבדתי תקווה. וואו. ואז כשהרפאתי ואיבדתי תקווה באמת, וביררתי על המטות חסד בשוויץ, ככה פניתי אל הבורא ואמרתי, עד עכשיו הסתדרתי לבד, אם אתה רוצה להציל אותי, אז עכשיו זה הזמן, והוזמנתי לאיזשהו קורס מתקדם של שיטה שנקראת Access Consciousness בארצות הברית. זו השיטה היא מארצות הברית, אבל אני הוזמנתי לקורס בסטוקהולם. אפילו לא ידעתי איך קוראים לקורס ומה הוא אומר, אבל הלב שלי קרא לי לשם. ואני אספר את הסיפור בקצרה, שתוך רבע שעה של שאלת שאלות, 70% מהכאב הפיזי שלי שהיה מורכב משלוש בעיות שונות נעלם, ואחרי שבוע נעלם לגמרי, ואחרי חודש ככה שלקח לי כמה זמן לקלוט ולהקל שאפשר לחיות בלי כאב, קלטתי שבעצם הסבל שלי היה רק סיפור. ומאותו רגע הבנתי שאני קצתי בסבל, וככה למדתי את כל מה שאפשרי מהשיטה הזאת, והפכתי להיות מנחה מוסמכת שלה בארץ ובעולם, ולאורך הזמן, ככה, את יודעת, אי אפשר להשאיר את הקסמים ככה בידיים שלנו, רק שכמה שעושה לך טוב זה מיד מתפרץ ועובר להיות השראה לאחרים לבחור בזה גם, אז ככה, הייתה לי כמיהה איך אני יכולה להנגיש את זה ליותר אנשים בפחות זמן ובפחות כסף.
ואיך את מנגישה את זה?
אז ביקשתי, קיבלתי דרך שבעצם מוציאה את זה מתחום של שיטה או גורואיזם או איזושהי מאסטר, ובעצם מאפשרת לכל אחד ואחת מאיתנו דרך חמישה מפגשים לתכנת את המוח שלנו מחדש.
וואו.
להיות במקום הזה שאת פחות מגיבה למציאות, ממקום של חסר לי, אין לי, קשה לי, אני רוצה להשיג את זה או אני צריכה את זה, שזה מקור המוטיבציה של רוב האנושות, איזשהו חוסר ולנסות למלא אותו, ואז מנסים למלא אותו ומרגישים עדיין חסרים בסוף, כן?
כן.
אז במקום ללכת בדרך הזאת של התכנות הישן, התגובתי, להיות במרחב הזה של שאלה פתוחה, של מה עוד אפשרי כאן, מה אני יכולה להוסיף, ובעצם לצאת מה דיכוטומיה הזאת שגורמת לנו כל הזמן לנסות להוכיח שאנחנו ראויים לקבל, אבל לא באמת מאמינים שאנחנו ראויים לקבל, ואז אנחנו כל הזמן
ומה הדבר העיקרי שמשנה את אותה תודעה?
שפה. זאת אומרת, הדבר היחידי שהוא קבוע במציאות שלנו זה שהכל משתנה. הבעיה היא שכולם מפחדים, הרוב מפחדים משינויים, והם מפחדים משינויים גדולים יותר. ואני באה ואומרת שהשינוי שאני מביאה לעולם הוא סך הכל לשנות את השפה שלנו. נשנה את השפה, ואז המציאות תשתנה כן. בהתאם, כי המציאות מעדדת אותנו, לא להפך. אז שפה אחרת, שפה שבה אין ויכוח מי צודק יותר, כי כולם צודקים מנקודת המבט שלהם, במקום להוכיח מי צודק יותר, מי חכם יותר, למי יש יותר, אוקיי? מה אם כל אחד ישאל מהי האמת שלי כאן, או מה יכול ליצור יותר עבור כולנו? וכשאנחנו במרחב של שאלה, ולא במרחב של תגובה, אז מציאות אחרת יכולה להתממש עבור כולנו. והמלחמה הזאת, והאי שפיות הזאת, אז הרי לא שפוי לצפות לעשות את אותו דבר, ושמשהו ישתנה.
כן.
ובעצם כל החיים שלנו זה סוג של כמו מכוניות מתנגשות, המשחק הזה של הילדים, מתנגשים, 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 ומצפים שהקיר ייפול, אבל בדרך המכונית נשברת.
ולסיכום שרון, האם הייתי מבקשת אותך במשפט אחד לקראת יום הכיפורים, וזה מקום שמכוון לתיקון ולאיזה חישוב מסלול מחדש, אז אם במשפט אחד אי אפשר חמישה מפגשים להכיל, ובכל כן. זאת, אז מה היית אומרת?
מה אם הכל בסדר איתך? מה אם הכל בסדר איתנו? תריק לך נשימה, מה אם הכל בסדר איתך? ועכשיו, מה עוד אפשרי? מה אם לא באמת באנו לתקן? כי באנו, אם באנו לתקן, אז משהו מקולקל בנו. ואז נתקן, 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 עדיין נרגיש חסרים. מה אם כן. שום דבר לא חסר בנו? הכל בסדר איתנו. ונהיה במרחב של מה עוד אפשרי? מה עוד אפשרי?
שרון
נהד. שאת הלב פתוח לקבל.
תודה. שרון הדר חורי, מנכ"לית הזמנה לשפע, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה שבוע מבורך וחתימה טובה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם מתי גיל, מנכ"ל AION Labs, סטודיו להקמת סטארט-אפים בבינה מלאכותית בפיתוח תרופות. ואנחנו מבקשים לדבר עם מתי על אותם דברים שמתרחשים כל העת על מנת לשפר גם את איכות החיים וגם את בריאותם של אנשים, והכל באמצעות הטכנולוגיה והמחשבה והבינה היהודית והמלאכותית. ערב טוב מתי גיל, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, ותודה על ההזמנה.
אז אנחנו בתוכניתנו מחפשים כל הזמן נקודות אור וכאלה שאנחנו יכולים באמצעותם להגבר ולהגביר את האופטימיות. ונדמה לי שאתה איש שיכול לעזור לנו בכך. אז אם אתה יכול לספר על אותו ארגון שאתה מנהל ומה יש באמתחתכם שיכול לעזור לאנושות.
אז תודה יהודית על ההזדמנות. בהחלט זה נקודת אור. זה נקודת אור בשלושה היבטים. דבר ראשון, שיש בבינה מלאכותית יכולת להציל חיים. שתיים, שהפיתוחים האלה כבר קורים. ושלוש, שהם קורים גם בישראל. גם בישראל יש לנו את היכולת להביא פיתוחים בחיבור בין ביולוגיה ובין בינה מלאכותית, להציל חיים גם בישראל, וכמובן בשאר העולם, כי מציון תצא תרופה.
ואתה יכול לתת דוגמאות לדברים שנמצאים, מה שנקרא, על המדוכה, ויש כן, בהם בשורה.
בוודאי. אז הבינה מלאכותית, יש בה יכולת לעזור לנו להבין מחלות יותר לעומק, לפתח תרופות, וגם לעזור להביא תרופות שכבר בשלבי פיתוח, אל קו הגמר והנגשה לחולים. ואני אתן דוגמה אחת. דוגמה אחת היא, לפני שלושה חודשים, העולם התבשר בכך שבפעם הראשונה, המערכת הרפואית, בארצות הברית במקרה הזה, הצליחה להציל ילד שנקרא בייבי קיי-ג'יי, שהלך והתפרסם, גם בארץ, גם בכל העולם, שנולד עם מחלה גנטית, מחלה פטלית, שלולא היה מקבל תרופה עם עריכה גנטית לעריכה גנטית, תוך ימים מהלידה, הוא לא היה שורד. עכשיו, רופאים שפיתחו את התרופה לעריכה גנטית, עבדו ימים כלילות, הוציאו מיליוני דולרים כדי להנגיש לבייבי קיי-ג'יי, לתינוק קיי-ג'יי, את התרופה המותאמת אישית שעורכת את הגנים שלו.
עכשיו, זאת אומרת, אתה אומר באמת, שהחידוש,
זה מדהים.
אתה אומר
אבל איפה הבינה מלאכותית אבל נכנסת, יהודית? הבינה מלאכותית נכנסת בזה שמה שהם עשו עבור קיי-ג'יי, להציל את החיים עם מיליוני דולרים, שבמקרה נולד, בבית חולים שפיתחו את התרופה עם המומחים הכי גדולים בעולם, זה לא אפשרי להציל את כל התינוקות בעולם, לא רק בארצות הברית, אלא בשאר המדינות,
זאת אומרת, אתה אומר שהחידוש העיקרי של הבינה המלאכותית זה היכולת לעשות התאמה מאוד מדויקת לכל פרט באמצעות סקירה של העריכה הגנטית המאוד אישית, אל מול כל האפשרויות שקיימות בחוץ?
כן, ולהנגיש את זה בצורה מהירה, יחסית זולה וגלובלית לחולים בצורה יפה. שהיינו יכולים רק לחלום עליו.
ומתי הדבר הזה לדעתך יהפוך להיות מה שנקרא כזמין ונגיש בעבור כולם?
יותר מהר ממה שאנחנו מבינים. כי יש הרבה פיתוחים שעוצבו על ידי בינה מלאכותית, תרופות שנמצאים בשלבי פיתוח, שנמצאות בשלבי פיתוח, למעלה מ-60, כולל תרופות אשר הומצאו בישראל, מחברה מדהימה בשם Biologic Design, שנמצאים בשלבי פיתוח, וזה רק עניין של זמן עד שיגיעו לקו הגמר, והטכנולוגיות שיכולות לסייע, הן רצות הרבה יותר מהר ממה שאפילו ציפינו. אנחנו הקמנו את Iron Labs לפני כמעט 5 שנים, מתוך התפיסה שהבינה מלאכותית והיכולות הטכנולוגיות הישראליות, יחד עם המדע הישראלי המדהים, יש בהם את היכולת להביא את ישראל להיות בחוד החנית של המאבק הזה. החדשות הטובות הן שחברות הפארמה הגדולות, כמו פייזר, אסטרוזניקה, מרק, טבע, הגאווה הישראלית שלנו, יחד עם אמזון, זיהו את ההזדמנות הזאת, ובאו לכאן כדי להשקיע בהקמת טכנולוגיות וסטארט-אפים מהסוג הזה. הקמנו בינתיים 9 אצלנו, וחלקם ממש מתקדמים, כולל חברה בשם קאסידי ביו, שהולכת ממש להפוך את התרופה הגנטית האישית, שהוגשה לבייבי קיי-ג'יי, להיות מונגשת לכל חולה וחולה, שתיוולד עם אותה בעיה. וגם מחלות גנטיות וסל תרפיז נוספים.
מתי גיל, מנכ"ל AION Lab Studio להקמת סטארט-אפים בבינה מלאכותית בפיתוח תרופות. תודה רבה, תודה שהיית איתנו, והמשך בשורות טובות. תודה רבה רבה.
ושנה טובה ובריאה לכולם.
שנה מבורכת ובריאה. תודה רבה. והנה הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב תמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב הרב תמר חייקין.
ערב טוב. זאת אומרת, פרשת שבוע, אני אף פעם לא יודע באיזה מובן את מתכוונת פרשת השבוע.
אתה יודע, אני מתכוונת בכל המובנים, כי אתה לימדת אותי שהכל מתחבר.
אז את יודעת, עכשיו אני מגיע ממש עכשיו מלוויה מאוד עצובה של נדב וים גולדשטיין אלמוג.
וואו.
שנרצחו בכפר עזה. כן, והילדים, 3 ילדים יהיו בשבי. והם יקברו אז בשפעים, והיום ממש הביאו אותם הביתה לכפר עזה. אני חוזר ממש ברגע זה מהלוויה המאוד עצובה. בבית הם נרצחו, והיום עברו הביתה במובן עצוב מאוד, אבל כן איזושהי משמעות של לחזור הביתה. כן. נחמה פורטה. אז זה הפרשה שבה אני נמצא ברגע זה. כן.
וואו. אתה יודע, אני חושבת שהמלחמה הזו מחדדת את המשמעות העמוקה של לחזור הביתה. בכל כך הרבה מובנים אנחנו פוגשים את זה.
כן. אני חשבתי, דווקא בגלל שזה כפר עזה, וזה השדות מסביב, וזה יישוב חקלאי, וזה המשמעות של האדמה, שלפעמים אנשים ככה של המאה ה-21, לא מתייחסים אליה, לא מתייחסים לחשיבות, מתייחסים על כנדלן מקסימום, אבל אני עדיין חושב שיש איכות גדולה למושג שנקרא אדמה, חיבור לאדמה. עד בקיבוצים הראשונים שחזרו ולרוב גם לא עזבו בכלל, אלא היו החקלאים. כי צריך לחלוב את הפרות, כי צריך להכין את העופות, כי צריך לזרוע את השדות, להשקוט אותם, ואולי יש משהו ככה שנתינו לזלזל בו קצת, ועם כל הכאב הנורא, לפעמים הכאב חושף כל מיני נימים עמוקים שחשבנו כבר שהם לא קיימים. והפצע פתאום גילה אותם על ידי הכאב. אז אני הרגשתי פתאום את המשמעות העמוקה של אדמה, של מקום שאנחנו שייכים אליו, נאבקים ונאספים עליו גם, כן, גם זה. כן. אמרתי לך, אני הבאתי לך כבד.
כן, אבל זה כל כך...
אבל זה חיינו, את יודעת, אנחנו כל הזמן נמצאים, נדמה לי שאולי זה מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להיות בכל החלקים, אבל לא לברוח מזה.
ממש לא.
להיות במקומות האלה.
ממש לא, ובעיקר להיות עם הלב פתוח, עם כל מי שחווים את זה, ועם כל מי שמתמודדים עם האובדן הזה.
אני אולי אגלה לך, אני לא ביקשתי את רשותו, גיורא אלמוג, אבא שלכם, ששחל את חתנו ואת נכדתו, אני באתי, הם תוך כדי המלחמה, הם היו במלון, ישב שבעה כשביתו, והנכדים שלו בעזה, בחטופים בעזה, והוא אומר לי, המשפט שלו ביקשת פשוטו, אבל לא אני מניח שיסלח לי, הוא אומר לי, אני מרגיש כמו יונה, כי פעם לימדתי אותו באיזשהו שיעור, על יונה הנביא, והוא אמר, אני מרגיש כמו יונה, שזרקו אותו מהאונייה, והוא צולל וצולל וצולל, ואין קרקע, ממשיכים לצלול, אני לא יודע בכלל איפה, וניגשתי אליו היום ואמרתי לו, אתה יודע גיורא, אבל לפחות יש אדמה עכשיו, לפחות יש קרקע. אז מפה עכשיו נוכל לחזור ולהתחיל לצמוח. אז ספר יונה שאנחנו קשור לשבוע שלנו, כי אנחנו קוראים ספר יונה ביום כיפור, אז איכשהו השערות ההם בלעו את יונה עם הדג, והשערות שלנו איכשהו מתכתבות זו עם זו.
לגמרי.
משהו חוץ מזה, אני דווקא אקח את יום כיפור. בכל זאת, זה ממש אוטוטו, עוד לפני השבת, והמחשבה שלי הייתה על מונח שאנחנו אומרים הרבה מאוד פעמים, מעביר ראשון ראשון. אומרים את זה בתפילה. כן, הרבה סליחה לחטאים, מעביר ראשון ראשון. מה הכוונה מעביר ראשון ראשון? הכוונה היא ש... אם נבוא עם כל החבילה, אין לנו סיכוי. אבל אם תיקח כל פעם אחד ו... אוקיי, בוא נסגור אותו, ואחר כך עוד אחד, ואחר כך עוד אחד, תעביר ראשון ראשון, זה יהיה יותר קל. חשבתי על זה שאולי במערכות יחסים שלנו עם אנשים, כי הרי בסוף זה שיקוף, זה מלמד אותנו איך אנחנו צריכים להיות, להיות גם כזה שמעביר ראשון ראשון. יש לך תלונות על מישהו? אחד אחד. דבר דבר, אל תבוא אליו. עם הכל. הכל גרוע, אין מה לעשות עם זה. אבל בוא נטפל בזה, דבר, 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 ואז יש תיקון. הנקודה השנייה זה המעביר הזה. לדעת גם להעביר. לדעת, אנחנו מחזיקים כל כך הרבה כלפי אחר. תעביר, תעביר הלאה. לפחות, כי אחרת אנחנו לא צריכים להשתחרר, לא צריכים גם להמשיך את החיים. יש משהו במעביר ראשון הזה שככה תפס אותי, ככה אנחנו מצליחים גם לשחרר את המקומות הפצועים והכואבים, כי בשביל להמשיך ולצמוח, אתה גם חייב לשחרר, חייב להעביר.
לגמרי. הרב איתמר חייקין, שתהיה חתימה טובה. תודה רבה על הכל.
שרות טובות.
אמן, אמן.
את כל עם ישראל, את כל המאזינים.
אמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, החיים על השידור, רן לודין ואילי זאג, בדיגיטל גיא רביב. כאן יהודית גריסרו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם, שתהיה חתימה טובה. אחרינו איריס קול, שבוע מבורך. תודה רבה.